גם אירועי טרור רבים בחברון, בירושלים, בלוני תבירה ששבו להתעופף בדרום, וברוך השם, מזג האוויר מלא בגשמי ברכה, יש מקומות שגם סוער, כבישים נחסמים. נעסוק בכל העניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, בוקר טוב נדב.
בוקר טוב, בצלאל לך ולמאזינים, נפתח עם מה שצפוי להיות הנושא החם של המערכת הבחירות הזו. כפי שאמרת, חסינות בכחול לבן, ממשיכים במסע הלחצים על יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לכנס את המליאה עוד השבוע ולדון בבקשת החסינות של ראש הממשלה. בליכוד ינסו לעכב את הדיון בצעדים משפטיים, תוך המשך הלחץ על אדלשטיין. שר המשפטים אמיר אוחנה הביע אמש תקווה כי יושב ראש הכנסת יפעל כפי שאמר ולא יכנס את המליאה. הקטל בכבישים, שלושה בני אדם נהרגו ביממה האחרונה. הלילה נהרג נהג רכב פרטי בהתנגשות עם מסעית בכביש הבקעה בין תומר לפצאל. קודם לכן נהרגה צעירה במחלף אייל סמוך לכפר סבא. בסמוך למפעלי ים המלח נהרג צעיר לאחר שהתהפך עם רכבו. שר הביטחון נפתלי בנט הנחה את צהל וכוחות הביטחון להוציא צווי הרחקה נגד פעילי שמאל מאזור יהודה ושומרון. בין השאר יוצאו צווי הרחקה לפעילי ארגון אנרכיסטים נגד גדרות. עד כה השתמש צהל בצווים אלה בציבור היהודי רק כנגד פעילי תג מחיר. הגשמים הרבים שיורדים ברוך השם גורמים גם להצפות ולסגירת כבישים. בבני ברק נסגר לתנוע רחוב הלכי לשני הכיוונים, ובדרום חסום כביש ים המלח בעין גדי למצוקי דרגות בשני הכיוונים. מפלס הכינרת עלה במהלך היומיים האחרונים בעוד 6.5 סנטימטרים. עדכונים ותחלים נוספים תוכלו למצוא באתר כל חי. התחזית, הגשם צפוי להתחזק בימים הקרובים, יהיה קר מהרגיל, ואולי בהמשך השבוע נזכה לראות לראשונה שלג גם בהרי המרכז. אלה הכותרות.
אך, זה כיף לשמוע על מזג האוויר.
כן, כן, שזה לא בחירות, כן. קצת שלג אולי גם בערי המרכז. זה יכול להיות נחמד.
שלג, כשמגיעים לכאן כל כך הרבה בחירי מדינות, ראשי מדינות, יקבלו את השלג הלבן הזה כאן.
כן, הם רגילים לזה מאירופה.
אגב, ראיתי ביום שישי את הכינרת, שעלתה באמת בצורה מרשימה. מדהים, אתה פתאום רואה הכל עולה למעלה, ואתה מרגיש עוד רגע פותחים את הסכר.
אבל מעניין שכשהכינרת עולה, זה גם מרחיב לנו את הנפש. כאילו זה, יש קשר.
לטבריאנים זה מרחיב עוד יותר את הנפש. כי הנה הלך ראש העיר שלהם, ופתאום הגשם מגיע בכמויות, אז יש גשמי ברכה בטבריה והסביבה. לפחות את זה. אגב, טבריה והגשם, הטיילת שם ריקה לגמרי, מוזנחת, תוצאה של ראש עיר ששנה שלמה לא עשה כלום.
זה אגב. התעסק בדברים אחרים.
לא התעסק בכלום, בשטויות. נדב, בוקר טוב, תודה.
בוקר טוב, שבוע טוב.
בצוות שלנו, אבי גדלוביץ' האורך, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שוב שלום לכם. אנחנו נפתח עם העניינים הפוליטיים. איתי גדסי, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
טוב, מה יעניין אותנו השבוע הזה, אחרי שהוגשו הרשימות, ידוע מי ומי הרצים, מי נגד מי, שידור חוזר. העתק, כמעט העתק הדבק.
כן, מה שעסיק אותנו למעשה בסוף השבוע, ומה שעסיק אותנו בשבוע הקרוב זה, אם אתה בציבור הימני ככה, אז כמה שיותר להשכיח לך את כל התרגילים הפוליטיים שנעשו בשבוע האחרון, לקראת סוף השבוע, לקראת הגשת הרשימות, וזה במטרה, אתה יודע, באמת הציבור יש לו זיכרון קצר, ועל זה בונים בעצם ברשימת ימינה, כל החברים לצורך העניין חוץ מתמר בן גביר, הפעם כולם מקווים לעשות ככה דליט על כל השבוע הזה, אנחנו רצים ביחד וזו הבשורה, זה מה שהם אומרים, כרגע מי שמבזבז את הקולות לגוש זה דווקא תמר בן גביר, אנחנו כולנו מאוחדים וכו' וכו'. ואני חושב שזה מה שהפף את סוף השבוע, אתה יודע, כל איפה שהסתובבת, וזה כולם דיברו על אותה פגידה באיתמר בן גביר של רפי פרץ, ושל עוד כל מיני חברים שהיו אשמים פחות או יותר בעניין הזה, אתה יודע, יש אחד שאפשר להשאיר אותו יותר, אחד פחות, לכאורה עצמות קצת פחות, כי זה שהוא עשה תרגיל, הוא החזיר לרב רפי פרץ, שסגר עם עוצמה יהודית וכו' וכו'. אבל זה מה שכרגע בונים, הקריאה כבר אתמול, ילד שקד מתייצבת באולפנים, קוראת להתאמר בן דבר לפרוש, ואומרת שהוא צריך לגלות את האחריות כדי לא לבזבז קולות. נכון, הרגע זה אגב, חשוב לציין שגם פרישה של להתאמר בן דבר לא תביא את נתניהו לעבר 61, להפך, יש חשש בקרב כמה אנשים, בין היתר גם איתמר בן גביר, אבל בקרב כמה אנשים בציונות הדתית, והעובדה שנפתלי בנט ואיילת שקד לא מכחישים אפילו את העובדה שטוענים נגדם, שהם מתכוונים ללכת עם בני גנץ, איילת שקד גם אתמול אומרת, הפעם לא יהיו בחירות רביעיות, זה הולך להיגמר בסיבוב הזה, וזה מעלה כל מיני חששות בקרב מצביעי הימין, האם באמת יש להם כוונה כזאת. הם לא תרחו להכחיש, ולכן השאלה...
ומן הסתם, אלה שחוששים מהנקודה הזו יבריח אותם לאן לליכוד?
זו השאלה, האם זה יבריח אותם לליכוד, האם נראה הצבעת מחאה לאיתמר בן גביר, האם בן גביר בכלל ילך עד הסוף, כמו שאתה אומר, הכל פתוח, הכל נזיל, אני מניח שככל שנתקרב על צי הזמן לכיוון הבחירות, והסקרים יראו שבאמת לנתניהו יש סיכוי ממשי להביא 61 מנדטים, הוא יעשה הכל על מנת להוריד את בן גביר, אבל ככל שהדבר הזה לא ייראה בסקרים.
לא יקרה, בן גביר לא יפרוש, לא הצליחו בסיבוב הקודם, וזה שלפניו, למה שזה יקרה עכשיו?
אז לכן אני אומר, הכל תלוי את כמה ראש הממשלה בן גביר תרצה, אתה יודע, ויעבוד קשה על מנת להוריד אותו מההתמודדות. כרגע שאין 61 כך או כך, אז אין שום סיבה לנתניהו לתת לו הבטחות ובאמת לשבת איתו למסע ומתן. חשוב לציין שבעידת המפלגה, מרכז המפלגה אמור להתכנס על מנת להכריע בנושא הזה, זו בדיוק החלטה של איש אחד. אבל למרות זאת אנחנו יודעים שיש להם סוג של מסורת במשך מספר מערכות בחירות ללכת בכל מחיר, גם אם יודעים מראש שהם לא יעברו את אחוז החסימה, וככל הנראה זה מה שהולך לקרות גם הפעם, במידה והם באמת התמודדו עד הסוף.
טוב, מה קורה בציונות הדתית אחרי יום חמישי הסוער של למחרת ליל הגשת הרשימות וכל הבלגן, דיברנו עליו ברחבה ביום חמישי, ארוחות נרגעות או שהעסק הזה רק הולך ומבעבע יותר ויותר ככל שנתקרב לתוך מערכת הבחירות?
אז כמו שאמרתי לך, אני חושב שבמפלגה לפחות בימינה בונים על כך שזיכרון של הציבור הוא חלש, וככל שנתקרב למערכת הבחירות הציבור ישכח מזה, אבל לפחות במהלך סוף השבוע וגם בעיתוני המגזר ראינו באמת את הביקורת החריפה מאוד על ראשי ימינה, על הרב רפי פרץ, ועל כך שבעצם אתה יודע את כל הטריקים והשטיקים האלה שלא היינו רגילים לראות את הציונות הדתית אלא דווקא במפלגות אחרות, אולי אפילו בשמאל, אנחנו רואים שדווקא בשמאל מתאחדים, סותמים את האף על מנת לצלוח את אחוז החסימה, אבל בימין אנחנו רואים בלגן אחד גדול, כל אחד תוקע לשני סכין בגב, וכל זה בשביל להתקדם עוד שלב אחד. ראינו אתמול את ההודעה שפרסם יועצו של הרב רפי פרץ, שבו הוא מדבר על כך שהרבה אנשים עשו כל מיני תרגילים פוליטיים בסללומים, אחת מהם הוא למשל מזכיר את עידית סילמן, אמנם לא בשמה, על כך שכדי להתקדם מקום אחד ברשימה, היא בגדה, עברה מהמפלגה שלה לימין החדש, ושם קידמו אותה במקום אחד. תראה, בסופו של דבר, אני חושב שיש גם תוצאה פוליטית לכל דבר הזה, וזה העובדה של נתניהו, במידה והיו רצים, אתה יודע, תקופה ארוכה דיברו על כך שצריך שתי מפלגות, מפלגה של ימין רך, שתאסוף את כל אלו שקצת מוכזבים מנתניהו, אבל הם עדיין בימין, תיקח, אפילו אמרו את זה גם בנט ואיילת שקד, ניקח מנדטים מכחול לבן, מליברמן, ומפלגה של ימין תורני, הרב רפי פרץ וסמוטריץ' ובן גביר, שהם ייקחו בעצם את הציבור התורני יותר בציבור הדתי-לאומי. בסיטואציה כזאת לא הייתה, אני חושב שראש הממשלה נתניהו היה נזהר מאוד, אפילו מסייע להם לעבור את אחוז החסימה, מתוך הבנה שבסיטואציה כזאת הוא יכול רק להפסיד אם אחת מהם או שתיהן לא תעבור את אחוז החסימה. לעומת זאת, בסיטואציה של היום, לנתניהו יש את כל הלגיטימציה לשתות להם את המנדטים, אתה יודע, הם לא בסיכון של אחוז חסימה, הם נמצאים היום בסקרים בין 7-9 מנדטים מפלגת ימינה, ולכן אני אומר שנתניהו יבדוק צמוד לבחירות עד כמה באמת חסר לו ל-61, אם הוא יצליח גם לשתות אותם, גם להביא ציבור, אתה יודע שאולי לא הגיע להצביע פעמים הבאות, צריך לזכור שנתניהו שינה את הכיוון שלו, אם אתה זוכר, דיברנו על זה, במהלך הפריימריז הוא הבין שפחות דיגיטציה ויותר לרדת לשטח, לנגוע באנשים, וזה ככל הנראה הדבר שהוא הולך לעשות גם בבחירות הקרובות.
להביא את ה-300,000 שלא באו פעם קודמת, ולמקסם קולות כמה שאפשר, השאלה אם זה הוביל אותו ל-61.
זו הסיפה של נתניהו, ברגע שהוא יראה שבאמת הציבור הזה מתעורר, הציבור הזה מגיע, נתניהו עושה סקרי עומק, ראינו את זה באמת גם באותה פגישה דרמטית, שהוא במהלכה הוריד את רפי פרץ, הוא שלף סקרים, הראה להם סקרי עומק, דברים שלא מתפרסמים אולי בחוץ, וכך הוא גרם להם בעצם לפרוש ולחבור לאיילת שקד ונפתלי בנט, וככל הנראה זה מה שהוא יעשה גם עם איתמר בן גביר, בהנחה שהוא יראה שבאמת הוא מתקדם לכיוון 61 המנדטים.
תשמע, ומה שקורה בציונות הדתית מעניין, יצא לי לפגוש ביומיים שלושה האחרונים כמה וכמה רבנים מהציונות הדתית, רובם ממלאים פיהם מים, לא רוצים לשתף מה הם חושבים. לפחות אדם אחד שאמר לי, רב אחד שאמר לי שכל חייו הצביע לרשימה הדתית לאומית, פעם זה מפדל, פעם בית יהודי, פעם איכות כזה או אחר, אומר זו הפעם הראשונה בחיי, ואני מדבר איתך על רב לא בן 30-40, אלא רב שכבר הגיע לגיל העמידה, פעם ראשונה בחיי שאני לא אצביע להם, אני אצביע הפעם ג'. ואני מניח שהוא לא היחיד, ואם הוא לא היחיד, גם אנשים ששרים למרותו, ויש לא מעט כאלה. לאו דווקא יהדות התורה כיהדות התורה, במקרה של רבנים אחרים, אולי גם שס, אבל אנשים מאוד לא אהבו את מה שהתרחש כאן.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שיש תחושה של גועל מהמהלכים שבוצעו בציונות הדתית בשבוע האחרון. לא רק בשבוע האחרון, חשוב לציין שזה דברים שהתחילו עוד לפני, אבל אתה יודע, זה הגיע לשיא ברגע שבוטל ההסכם הזה עם איתמר בן גביר. השאלה הגדולה עד כמה באמת תהיה הצבעת מחאה דרמטית לכיוונו של איתמר בן גביר, או עד כמה אנשים מחמת המיוס והגועל, או שלא יבואו להצביע, או שבאמת כמו שאתה אומר יצביעו למפלגות חרדיות, שזה הדבר הכי קרוב ככה שיש להם ללכת ולהצביע. אבל אני בהחלט חושב שאתה צודק, אתה יודע, שומעים את זה בכל מקום, וכמו שאמרתי רואים את זה גם בעיתוני סוף השבוע במגזר, וגם בשיחות עם כל מיני אנשים ששומעים אותם, אתה יודע, מדברים ומתבטאים בסוגיה הזאת, והם באמת יוצאי הציונות הדתית.
כן, לא פשוט מה שקורה שם, ואני מניח שהעסק הזה עוד יעסיק רבות את הציבור, הציבור הסרוג, והשאלה כמה בסוף, כמה קולות זה יביא גם לאיתמר בן גביר, שאני לא רואה אותו עובר את אחוז החסימה, לא רואה אותו מגיע ל-150 אלף קולות, אבל יותר מסביר להניח שיביא יותר מה-84 אלף שהיו לו, ולו בגלל המחאה או בגלל אנשים שכן ירצו, מצד אחד להביע סלידה ממה שהתרחש ברשימה המאוחדת של הציונות הדתית, מול רצון גם כן אולי, לומר, נע לכם בפנים.
מהצד השני, אתה יודע, הבחירות בעוד 50 ימים, משהו כזה, אפשר לומר
40, שהציבור 42, לא... 42, 43, אבל זה רק הספתח לבחירות הבאות של הקיץ, לא?
האמת שככה זה נראה, אתה יודע, לפי הסקרים אנחנו נמצאים באיזשהו לופ, אלא אם כן באמת... מישהו שבור את המשוואה, אתה יודע, באחד הגושים, כמובן, יחבור עם הצד השני.
לכן כחול לבן מנסה ככה לבזול ימינה, נגד הרשימה המשותפת, בעד הציונות הדתית.
כחול לבן יש באמת שתי סיבות. זו סיבה אחת להגדיל את המאגר, בעצם פחות לקחת קולות בתוך הגוש. הדבר השני זה כמובן אותו הסכם היסטורי, לא יודע אם היסטורי, אבל אותו הסכם שהם עבדו עליו, באמת קשה לגרום לאיחוד בשמאל, העבודה ומרץ. ובעצם יש לזה איזושהי הבטחה לא לשתות מנדטים מהגוש, אלא לחתוך קצת יותר, לשבור קצת יותר ימינה ולהביא קולות משם, ולא לשאוב עכשיו את קולות מרץ או קולות מפלגת העבודה. לא בטוח שאפשר, אתה יודע, לדייק ככה על עשרות אלפי קולות, אבל זו הכוונה באמת, הם מתכוונים ללכת לגדול יותר ימינה, פחות התבטאויות נגד המגזר הדתי והחרדי, יותר ענייני נתניהו, מדברים אפילו על לקחו איזושהי סיסמת בחירות של אובמה, שבעצם זה גם אני חושב אפילו אותו יועץ שמספק את הייעוץ לשניהם, חייבים להתקדם, לאיפה להתקדם, לא ברור לי לאן, אבל לפחות זה הסלוגן שהם עולים איתו הלילה.
להתקדם, אתה יודע, אתה יכול להתקדם לאחור, יכול להתקדם קדימה או לצדדים? להתקדם לאן שהוא. הם צודקים אגב, שחייבים להתקדם, השאלה לאן, כן, בדיוק.
אולי למערכת בחירות רביעית וחמישית, אתה יודע.
לא, זו מערכת בחירות אחת ארוכה מתמשכת, אז צריך להתקדם לעבר הישורת האחרונה, זה יקרה עוד חצי שנה, עוד שנה, מה זה משנה כמה.
חייבים להתקדם.
טוב, גם אנחנו חייבים להתקדם. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
אנחנו נעשה עכשיו הפסקה לפרסומת, מיד לאחר מכן נמשיך עם ענייני הפוליטיקה והביטחון.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
טוב כפרה, תתלבש חם, תשתה מים ותהיה לי בריא. חמסה, חמסה, חמסה.
לא, לא, סבתא, 444. מבצע במי עדן. ארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים ללא התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מי עדן.
כפוף לתקנון.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
איתי צ'וק, כמה זה חצי מארבע?
שתיים.
וכמה זה חצי מהכמות?
אייבו!
החום של הקטנטנים יכול לעבור עם חצי מהכמות. בלעדי מטבע, אייבו 4%. משכך כאבים ומוריד חום בתוך כ-15 דקות ועד 8 שעות. אייבו, בהשוואה לתרחיפי נורופן ועד בלי לילדים. מבית טבע, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. מכיל איבופרופן.
יום שישי קצר מדי? הזמינו סוף שבוע באחד ממלונות ציפורי קלאס וקבלו את יום חמישי במתנה. בואו להתפנק בחדרים מפוארים, תפריט עשיר ומלכותי, אטרקטות ופינוקים שיש רק במלונות של ציפורי, בטבריה ובחפץ חיים, באווירה היהודית והאיכותית. להזמנות חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב-100 שקלים לחודש בלבד. ב-12 תשלומים. אופטיקה הלפרין. כפוף לתקנון.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבית 85, 10.
מה מזכירה לכם המילה חורף? גשם, קר, רוחות, מעיל, מגפיים? הידעתם? יש מאות ילדים שמפחדים מהחורף. קשה להם להתמודד מול הקור ללא מעיל חם, תנור מחמם ושאר ציוד בסיסי. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכת חורף הכוללת מעילים, מגפיים, סמיכות, תנורים ועוד. בואו והיו שותפים במבצע החורף שלעוד ילד לא יהיה קר, שיהיה לו ביטחון בחורף הזה בזכותכם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה ושמונה עשר דקות עכשיו, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מיד יהיה איתנו על אירועים הביטחוניים בסוף השבוע, גם ירושלים, גם בדרום. איתנו קובי? טוב, תכף יהיה איתנו קובי, גם ניסיון פיגוע אתמול בשער שכם, אבל פיגוע שכן הצליח בחברון, עם פצוע קל מהאירוע הזה. קובי, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
טוב, מה נתחיל משרשרת האירועים של סוף השבוע?
אולי נתחיל בפצוע הבינוני, בכל אופן כאן מדובר בפצוע בשני המקרים האחרים, בשני האירועים האחרונים אחרים, זה מסתיים בלא נפגעים.
אז בוא נתחיל עם חברון.
אבל זה מראה להתחמות בכל תחומי יהודה.
בוא נתחיל, בוא נספר. קובי, שומע אותי?
שומע.
כן, אז בוא נתחיל, תיאור של האירוע, חברון, תחילה.
נכון, אתמול שעות צהריים, ציר המתפללים, הציר שמחבר למעשה בין קריית ארבע לחברון, למערת המכפלה. אנשים עושים דרכם לפילת מנחה שם אחר הצהריים, כאשר מחבל בן 15 בסך הכל מתנפל על יהודי בן 22, שהולך לכיוון מערת המכפלה כדי להתפלל מנחה, דוקר אותו בכתפו, פוצע אותו באורך בינוני. כוחות של ביטחון, כולל המחט, מפקד החטיבה שהיה שם במקרה בסיור באזור הזה, יחד עם תושב נוסף, מתנפלים על המחבל הזה, שוב, כאמור בן 15, בסך הכל עוצרים אותו, אבל זה קורה אחרי שהוא מצליח לפגוע ולפצוע את היהודי הזה. מסתכלים על זה בצורה נקודתית, אבל כאשר אתה מסתכל על כל המרחב כולו, גם על הסיפור של רצועת עזה, שזה שוב בפעם השלישית בתוך שלושה ימים, לא רק בלונים כפי שהתרגלנו בשנתיים האחרונות, אלא הפעם מדובר גם עם חיבור לחומרי נפץ, וזה קורה ביום חמישי האחרון באזור המועצה האזורית שדות נגב, כאשר חבלנים מגיעים לפוצץ את הבלונים הללו או לטפל בהם, אז מתפוצץ המטען, בחסדי שמיים גדולים מאוד, לא נפגעו שם אנשים, אבל בהחלט זה עליית מדרגה מבחינת השיגורים הללו. את שלשום, זה קורה ביום שישי, זה קורה באזור אזור סדרות, כאשר מטען חומר נפץ בדיוק כזה מחובר לבלונים, מתפוצץ בתוך העיר סדרות, ואתמול בצהרי יום שבת, סמוך לחוף אשדוד, כבר הרבה יותר רחוק, יכול להיות בחסות הרוח חזקה שהייתה באזור הזה, אבל עצם העובדה שזה מגיע גם עד לאשדוד, מלמד את העובדה הזאת על כך שהארגונים הסוררים הללו ברצועת עזה, אותם אלה שיגרו את הרקטות, מנסים לחמם את האווירה ולהטריס בפני החמאס, ואם נוסיף לכך את המהומות שהיו ביום שישי בהר הבית, נוכל לקבל גזרה שלמה של התפתחויות גם בדרום, גם קריית ארבע, גם אזור
אשדוד. מה קרה עכשיו שפתאום העסק מתעורר?
הרבה מאוד דברים שקורים, בייחוד לאור העובדה שמבינים שגם החמאס הולך לקראת איזושהי הבנות או הסדרות עם ישראל, וגם לקראת הבחירות שהולכות בקרבות שם. הם רוצים להראות החמאס והארגונים הנוספים שהרשות הפלסטינית לא רלוונטית מבחינתם. הם רוצים לעלות על סדר היום הציבורי, כי הם מבינים שבישראל, הם מסתכלים גם כן על הבחירות, הם שומעים חדשות, שומעים תקשורת, צורכים את התקשורת בדיוק אותו דבר כמו שאנשים אחרים. והם מבינים שהמערכות הללו לא עושות להם טוב, שוכחים אותם לרגע. גם באום, גם עצם העובדה שהשבוע מגיעים לכאן נשיאים, מלכים, ראשי ממשלות, כל זה עוזר להם, כיוון שברגע שאתה ברקע יודע שמחר ינחתו כאן נשיאים כמו נשיא רוסיה, או מלכים כמו מלך ספרד או מלך בלגיה, או סגן נשיא ארצות הברית, ברגע שהם נמצאים על המפה, אזי זה מעורר אותם, זה אומר בואו תדברו גם עלינו ולא תדברו רק על השואה שלכם מבחינתם, וכך הם עולים לסדר היום הציבורי.
מנסים לעשות אנלוגיה בין השואה שלנו, שהייתה לפני 80 שנה, לבין מה שהם עובר עליהם, או לא עד כדי
הם
כך?
הם עושים את זה, הם אומרים את זה כל הזמן, הם אומרים את הדבר, אתם עשיתם, אתם עושים לנו מה שלמעשה עשו לכם, חלקם בכלל מכחיש השואה, אבל נאמר, המיינסטרים שלהם, הרוב שאומר שהייתה שואה, אבל מה שאתם חוויתם, אתם בכלל לא חושבים שזה בכלל נוגע גם לנו. אתם עוצרים לנו אנשים, אתם פוגעים בנו בנשים וילדים, אתם פוגעים בנו, אתם יורים בנו, אתם עושים כל מיני דברים כאלה, הם עושים את זה לא אחת ולא שתיים, ובשבוע כזה, בהחלט זה נותן להם עוד תרומה תקשורתית, כי ברגע שפוטין מגיע, שדרך אגב רק שנבין את סדרי הגודל, המלך של בלגיה והמלך של ספרד מגיעים עם 6 עיתונאים, נשיא רוסיה, פוטין מגיע עם 110 עיתונאים.
וואו.
זה המספר, כן, 110 מגיע, עיתונאים.
ופוטין מגיע בסך הכל של 12 שעות, 100 עיתונאים?
כן, אז זה סיפור כל כך גדול של פוטין, והעוצמה שלו, הוא רוצה להראות את היכולות שלו, והוא משך עד הרגע האחרון גם את הסיפור של הבחורה הישראלית.
נעמה יששכר שעוד קלועה שם, כן.
נכון, אבל כל התקשורת מסביב לא הולך לעשות פה איזשהו תקף.
בקיצור, ירושלמים צריכים לקחת בחשבון, איזה ימים זה? רביעי וחמישי?
רביעי וחמישי, עשי ביום רביעי בערב, זה ארוחת ערב מלכותית בבית הנשיא בירושלים, וביום חמישי
אבל זה אומר שהירושלמים צריכים להתכונן ליומיים של שיבושי תנועה, אם איזה גאוויר עושה את זה, אז במקרה הזה פי שתיים ויותר.
נכון, ממש בצורה מאוד משמעותית, מאוד רצינית, מאוד, תשמע, זה שיירות, זה כמה שכירות רק למשתמשים בחמישה בתי מלון בירושלים, הגדולים שבהם, ולוקחים 2,200 חדרים, רק שנבין את סדרי הגודל שמדובר בהם, מדובר במאות מכוניות, 300 מכוניות ליווי, 40 משוריינות לנשיאים, למלכים, ולראשי הממשלות. כן, אירוע בהחלט מורכב, לא הייתי רוצה להיות אחד מהמארגנים שם, אבל שוב, אם נחזור לסיפור המרכזי שלנו, בסופו של דבר מכירים בנו, מוכירים אותנו, אירוע שלא היה כמותו בישראל, 75 ראשי מדינות מכל העולם, בהחלט הכרה יפה במדינת ישראל, אם לא 75 שנה ל... או לציון 75 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, ועם כל זה, אנחנו מדברים על הטרור שלא זונח אותנו, לא מבית ולא מחוץ.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר.
טוב, עכשיו לאייטם אחר, איכשהו מתקשר לפוליטיקה שבאנו עליה קודם, על הציונות הדתית. בסוף השבוע האחרון התקיים כנס, או ימי עיון, רבני ישראל, רבני ערים, רבני שכונות, רבני קהילות, על ידי אריאל, אירוע שמתקיים אחת לשנה, מתקיים במלון לוי שבצפון, ומלא ישיבות, פאנלים, דיונים על נושאים שונים. הפעם כותרת הכינוס זה הקהילה והמנהיגות הרוחנית, ובמסגרת אחד הדיונים, יום חמישי, יושב הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, בשולחן הכבוד, יחד עם עוד כמה רבנים שנושאים דברים, ומתנהל הדו-שיח בעניינים שקשורים למנהיגות, מנהיגות קהילתית, מנהיגות של רבנים, ועולה לדבר רב מהציונות הדתית, הרב יעקב ערפטיג, שהוא הרב של נווה צוף. כותרת הדברים שלו, הרב ובעיות זמננו. ובתוך הדברים שלו, אומר את הדברים הבאים.
שמעתי ממומחה לארצות הברית, 70% מיהודי ארצות הברית לא אכפת להם שהם יהודים בכלל. 70% לא אכפת להם שהם יהודים. הם יודעים שהם יהודים, זה הדבר היחיד. לא מעניין אותם. לכן ניסו את הערובת, כלום, לא מעניין אותם שהם יהודים. הם לא קשורים, לא לאף קהילה, אפילו לא לקהילה הרפורמית, לשום דבר. יש מקומות שהקהילה הרפורמית היא הצלת יהדות. צריך לזכור את זה. יש מקומות כאלה. שעוד מישהו יש לו איזה קשר, לא משנה שהקשר הוא עקום ולפעמים לא טוב, אבל יש איזה קשר כלשהו. אני חושב שיש מקומות שזה הצלה. יש מקומות שזה הצלה בגלל שאנשים מגיעים משם. אנחנו משים.
למרות שיש לו סימן אחד.
בסדר. בחזיר, חזיר לא יכול להיות אף פעם קשר. חזיר לא יכול להיות קשר. רפורמי יכול בסוף לחזור בתשובה. רפורמי יכול לחזור בתשובה, חזיר לא יכול לחזור בתשובה.
קיצור, הדברים שהוא אומר מעוררים בהמשך האירוע סערה, כשהרבנים טוענים כלפיו בביקורת, אפשר לומר שלפעמים הקהילות הרפורמיות מקרבות יהודים, והרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, יושב שם, שומע את הדברים, ומחליט שהוא לא יכול שלא להגיב.
זו לא הצלה בארצות הברית, מה שהזכרתם, מכובדי הרב הרפתיג. ממש לא. זו דרך שהיא ממנה לא מגיעים אל משה רבינו. זו דרך שממנה לא יגיעו אנשים אל יהדות. זה כואב לי. הנקודה הזאת של אחינו בגולה מטרידה אותי. וזאת אומרת, זה מטריד אותי בעיקר בארצות הברית, מוריי ורבותיי. הזכיר הרב הרפתיג, 70%. נכון. כל הזמן מדברים על כביכול ניתוק עם יהדות התפוצות. רוב היהודים בארצות הברית לא רוצים לדעת שהם יהודים, זה לא מעניין אותם בכלל. ויש כביכול, אלה מהם התיקון עולם, האשליה הזאת שהם עסוקים בתיקון עולם. המילים היפות הללו זה לא יהדות. זה להגיש את הלכי השנייה, זה מתאים יותר לדת האחרת. זה לא מתאים לתורת משה. יש מסורת. ויש מסורת שצריכים לחפש ולהגיע אל היהודים הללו. נסעתי אל ארגון הישראלים בארצות הברית, מוריי ורבותיי, יש מיליון יהודים ישראלים בארצות הברית. מיליון, מספר מדהים. העשרות וההתבוללות שלהם היא גדולה, היא בדור ראשון, כי הילדים שלהם לא לומדים בבתי ספר יהודים גם. הילדים שלהם מנותקים לגמרי. חזרתי משם, הלכתי למי שהיה שר החינוך והתפוצות. היום הוא כבר עסוק בביטחון גדול. הלכתי אליו, שר החינוך והתפוצות, זה התפקיד. הלכתי אל ראש הממשלה, הלכתי אל יושב ראש הסוכנות, וביקשתי מהם מדינת ישראל מספיק עשירה היום, כדי להקים בתי ספר ישראלים בארצות הברית, לישראלים, לפני שנאבד אותם לגמרי. שיהיה שם ממלכתי, ממלכתי דתי, אבל שיהיה עם משהו יהודי. החורבן נוראי, וזה אחים שלנו, ואנחנו חייבים לחשוב עליהם. רב צריך להסתכל לא רק על אלה שבאים לבית הכנסת, אלא על אלה, גם על אלה. עכשיו, לא להזניח את אלה שבאים. תפקידו של רב, לעניות דעתי, זה לגשת אל כל יהודי, בנקודה שבה הוא נמצא, לעזור לו לא לרדת, ולנסות לסייע לו לעלות. אל כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אבל לא במחיר, לא ללכת לכיוון שלילי. אין לי רשות לסחור דברים מסוימים, זה לא שלי. התורה היא שלי שאני יכול לחתוך ממנה ולסחור בה ולעשות כן ולא. אין לי רשות לסחור בה. אבל מהרגע שפסק רבינו יוסף קארו בשולחן ערוך והסכים עם הרמה, זו הלכה קבועה. גם אם זה התחיל בגלל גזרה, זו הלכה של כלל ישראל. זה השולחן ערוך שאליו אנחנו מחויבים. איתו אנחנו צועדים. וכאשר יש כאלה שהם בכיוון הנסיעה שלהם, הוא חריג לגמרי, הוא לא ליהדות, אלא הוא לנתק את עם ישראל מיהדות. מוריי ורבותיי, 6 מיליון יהודים היו בארצות הברית של אמריקה אחרי מלחמת העולם השנייה. לא הייתה שם שואה, לא היו שם מלחמות נוראיות, לצערי לא מספיק עלייה משם. יש היום 4 מיליון פלוס עוד מיליון ישראלים. זאת אומרת שהדרך הזאת היא דרך שמובילה לאבדון, גם אם נדמה שהיא מצילה ליום אחד. זו לא הדרך. לכן הזכרתי את הגמרא, את הקשיות עורף. זו דרך שלא היא הנותנת מענה. לא זה רצון הקדוש ברוך הוא.
הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, ככה בתשובה ארוכה יותר, כמובן הבאנו את קיצורי הדברים, לאותה אמירה של הרב ורפטיג, שיש קהילות רפורמיות שמקרבות ליהדות. פשוט לא יאומן שיש דעות כאלה, אני אומר את זה בשיא הזהירות, רפורמים לא מקרבים לשום יהדות, זה לא יהדות בכלל, אז איך היא יכולה לקרב ליהדות? טוב, אז זה מהדברים, הכנס של אריאל שהתקיים בסוף השבוע האחרון. עכשיו נצא לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בקול חי.
רימון הדור הבא. מהיום ההגנה עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט. רימון נקסט ג'נריישן. חייגו עכשיו 1-800-222-234.
רק היום ורק ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק היום ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לקחתם משכנתה? מרגישים שאתם נחנקים בהחזרים החודשיים? שלום רב, כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת הארוני גרופ. כל המדינה נמצאת בסוף עונה בכל התחומים. ידעתם שגם בבנקים יש סוף עונה? האם אתם מבינים כמה כסף ניתן לחסוך? משפחות שמגיעות אלינו חוסכות אלפי שקלים מדי חודש בתהליך של מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות. הרימו טלפון לכוכבית 5589 ותבדקו, האם אתם יכולים להיות מאלו שיצאו לרווחה כלכלית? האם גם אתם תוכלו להשאיר עוד כמה אלפי שקלים בחשבון העובר ושב ולא לזרוק את הכסף שלכם לטובת הריביות הגבוהות ומסלולים שאינם מתאימים לכם? צלצלו לאור משכנתאות בכוכבית 5589 ובדקו שהתנאים של המשכנתה שלכם מתאימים לכם ולא לבנק. אור משכנתאות, כוכבית 5589. הבדיקה ללא התחייבות וללא עלות.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
חוגגים אירוע בקרוב? הנוכחות עליכם, האירוע עלינו. קוויאר קייטרינג גורמה לאירועים מיוחדים. יוקרב אומנות בצלחת אחת. תפריט מגוון וייחודי. בחשרות הרב מחפוד ומוצרים בדץ העדה החרדית. משגיח צמוד במקום. ועכשיו, מבצע חורף. הכל כלול ב-99 שקלים. קוויאר, לכבד את האורחים שלכם. 054-5-300-700. 054-5-300-700. קוויאר, קייטרינג גורמה.
טוב כפרה, תתלבש חם, תשתה מים ותהיה לי בריא. חמסה, חמסה, חמסה.
לא, לא, סבתא. 444. מבצע במיידן. ארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים ללא התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מיידן.
כפוף לתקנון.
אמא, יש, התעוררתי יבש.
דרי נייט, תמיד להיות יבש. טיפול מסור מקצועי בעזרת חגורת הפלא למניעת הרטבת יום ולילה. החזרים מכל קופות החולים. דרי נייט, 03-674-7036. 03-674-7036.
לא מלזוגן.
פסח חיימיש בקרפטים, מבית דאצ'יה ואדר תיירות, במחירה שווה ביותר, עם השף חיים בורשטיין. לפרטים 08-929-8490, 08-929-8490.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי.
אל אף
סטופ
בית. חולם על הדיל שיסדר לך את החיים? אל תפספס את ההזדמנות. הגרלת מסודרים של חיזקו יוצאת לדרך. מסייעים למשפחות השכולות ויכולים לזכות בדירה חדשה, הכנסה לכל החיים, רכב חדש ועוד עשרות מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים. לחישת כרטיס הגרלה חייגו כוכבית 8744. ההגרלה מוגבלת ל-6,000 משתתפים, בכפוף לתקנון.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
עוד רגע כל האונייה תתעורר ויגלו אותנו.
אנחנו חייבים להסתדר.
אם אני אתפוס את מי שעשה לנו.
אז אתה לא מקנה בו. וגם אני לא. אז קדימה, בוא נסרוק את הסיפון ונחזור למיטה הנוחה שלנו.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:37, חוזרים לפוליטיקה. עמיעד טאוב, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
המשנה לראש עיריית מודיעין וגם יושב ראש מועצת ראשי הסניפים של הבית היהודי.
בדימוס.
זהו? פרשת מהמפלגה או מהתפקיד?
אני פרשתי ביום שלישי מהמפלגה.
לאן?
אני אעמוד בראש ימינה בבחירות הקרובות במודיעין. לא הייתי מוכן להמשיך להישאר בבית היהודי ברגע שהדגלים שמבחינתי הם הדגלים שחשובים לציונות הדתית, חינוך, חברה וכדומה, קופרו חצי התורן. ההתנהלות הפוליטית הייתה כזאת שבעיניי לא ראויה לאנשי ציבור. ולצערי אחרי 20 שנה שבהם בחרתי בטוב, אני בוחר לעשות טוב במקום אחר.
אבל כל האנשים
ש... אני מקווה שתהיה תקומה, סליחה?
שיהיה תקומה לאיחוד החדש בימין.
לא, שתהיה תקומה למפלגה שבה גדלתי והתחנכתי, למפדל או בגלגולה החדש הבית היהודי, שכרגע צרי אין
לה... בגלגולה החדש שלה שהיא בימינה, כי כל מי שהיה בצמרת, כל, אתה יודע, רק הרב רפי פרץ, כל היתר נשארו הכי כמאחור.
אין לנו היום ברשימת ימינה, לצערי הרב, יש את הרב רפי פרץ, שבעיניי לא צריך לעמוד בראשות ה... בית היהודי, וטוב יעשה אם הוא יחזור לתחום החינוך.
אבל הוא בימינה. הוא בייחוד הזה עם ימינה. הוא בייחוד הזה עם נפתלי בנט.
אני אומר, אני לא רואה בו נציג של הבית היהודי, ואני אשמח מאוד אם הוא יפרוש אחרי ההתנהלות שלו, שגרמה לזה, בוא ניקח שלושה שבועות אחורה, לפני שלושה שבועות, הבית היהודי הייתה יכולה להיות המפלגה הגדולה בציונות הדתית, כזאת שחוזרת להשפיע, כזאת שגם בצלאל סמוטריץ' נמצא בה, וגם איילת שקד נמצאים בה, וגם עידית סילמן נמצאים בה. ברגע שהרב רפי מתוך פחדנות פוליטית, לא אפשר התמודדות דמוקרטית, לא אפשר את פתיחת השורות, אני בכלל לא מדבר על ההתנהלות העקומה בהסכם עם עוצמה ועל הדחיקה של מוטי יוגב, ברגע שהוא לא אפשר את זה, הוא הפך אותנו לעוד רסיס של מפלגה, ולצערי היום זאת מפלגה עם עבר מפואר שנותרה בלי אף נציג ברשימה לכנסת.
אבל אתה מפלגה דמוקרטית, שמי שקובע זה ה...
מפלגה דמוקרטית לא אומר שמצביעים בה.
רגע, 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 מיד, תן לי להשלים את השאלה. מפלגה דמוקרטית שיש לה צירי מפלגה, או איך שקוראים לזה, בוועידת המפלגה, מרכז המפלגה, והרוב קבע והרוב בחר, וזה המציאות.
לא, זה לא נכון, כי הרוב לא בחר.
אז איך רפי פרץ הגיע לתפקידו?
רפי פרץ נבחר פעם אחת על ידי מועצה ציבורית, ומאז לא נבחר אפילו פעם אחת. וגם במה שהובילו הוא ויועציו, שבעיניי קצת יועצי הכי תופל, זה לזה שההצבעה תהיה רק ברגע האחרון, באופן מאוד מפוזר בוועידה שקצת מבזה את המפלגה הזאת, וברגע שזה ייווצר כאוס כמו שאכן נוצר, אז הוא כבא כוח למפלגה יגיש איזו רשימה שנוכל לו לכנסת, דבר רגון בעיניי, זה מה שהוא עשה, וככה אנחנו נראים היום.
למה כל התהליך הזה? איך הגעתם למצב הזה, שכך נראית מפלגת הבית היהודי, שאיך שזה נראה כרגע כבר לא קיימת מפלגה? ברגע שרפי פרץ היחיד ששולב בצמרת רשימת ימינה, זהו, אין בית יהודי, מפד"ל ההיסטורית הלכה לעולמה, איך הגעתם למצב הזה? קל להאשים את רפי פרץ שהוא זה מקרוב בא.
תראה, בסופו של דבר, כולם אשמים במצב שהגענו אליו. אבל מי שחתום על תעודת הפטירה זה הרב פרץ, חד משמעית, בגלל מה שתיארתי קודם. אבל אם אתה מסתכל על העולם הפוליטי היום...
לא הפרישה של נפתלי בנט לפני שנה, רגע, לא הפרישה של נפתלי בנט לפני שנה, וההליכה שלו להרפתקה פוליטית שהובילה את הימין לאן שהוביל, ארבעה מנדטים שלו עברו את אחוז החסימה, כל התהליך הזה.
קודם כל אין ספק שגם נפתלי בצד שלו פגע אנושות בבית היהודי, אבל אחרי שנה ושלוש מערכות בחירות שבהם ניסינו לבנות מחדש את המפלגה, ההתנהלות האנטי-דמוקרטית והסירוב לפתוח את השורות, גם לאנשים כמו השרה שעבר איילת שקד, שאמרה, תשמעו, טעיתי במערך הזה עם נפתלי, אני רוצה לחזור, אני רוצה להתמודד באופן דמוקרטי. תנצחו אותי, אני אמשיך ויהיה חלק מהבית היהודי. היינו יכולים להיות במקום שנפתלי בנט או שאחרים יובילו את כל המערכים בציונות הדתית, הבית היהודי במידה, והרב פרץ היה מאפשר דמוקרטיה, הייתה יכולה לחזור ולהיות המפלגה החזקה והמובילה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, יש לנו 1,000 חברי מרכז, יש לנו נציגים ברמה מ-100 רשויות מוניציפליות, יש לנו ערוגה של ערכים שבמשך שנים מובילה אותנו שהיא חזקה ואיכותית. אבל אם אתה שואל איך הגענו לזה, אז חד משמעית, אנחנו בעידן מאוד רדוד, אתה יודע, עידן שכבר אין מצא, אין אידיאולוגיה, אין ערכים, יש להם מפלגת כן ביבי ומפלגת לא ביבי, והציבור נועה אחרי מסרים מאוד נמוכים ורדודים, באופן מאוד ברור, והפוליטיקאים שלנו לא הזכירו להתעלות מעל שיקולי האגו האישיים שלהם, והובילו אותנו למצב הזה. אני יכול להגיד שלמרות הסיטואציה הקשה שבה אנחנו נמצאים, בסופו של דבר הורכבה רשימה מאוד טובה בימינה. רשימה מאוד טובה, זה אומר שיש לנו נציגים של כל גווני הקשת הפוליטית שצריכים להיות בציונות הדתית. זה אומר מהציבור המסורתי והחילוני,
שקרוב
לערכים, עד הציבור התורני. שנייה, אני רק אסיים בעוד משפט אחד. אני אומר, למרות שהדרך הייתה מאוד עקומה ורעה, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אני חושב שיש פה מפלגה שאפשר להתקדם איתה, וגם לבנות תשתית לשנים הבאות.
תשמע, פגשתי כמה וכמה רבנים בציונות הדתית בסוף השבוע האחרון, אמרתי את זה גם קודם בשידור, לפחות אחד מהם שככה שיתף אותי בתחושות שלו, אחרים אמרו, עזוב, אני לא רוצה לדבר, הייתה מפלגה, נגמר הסיפור, נחשוב מה נעשה, אבל אחד אמר לי, תקשיב, כל חיי הצבעתי למפד"ל על גלגוליה השונים, נגמר, אני הולך להצביע, אני מדבר איתך על רב שכל חייו הצביע מפד"ל, אומר, אני הולך להצביע למפלגות חרדיות, הוא דיבר במקרה ספציפי שלו על יהדות התורה. המנהיגות התורנית, הרוחנית, הרבנית של בציונות הדתית, רואה את זה בצורה עוד יותר קיצונית. אין למי להצביע, לא, למי? לנפתלי בנט שבעד... רגע, אל תהיה חלוק עליי, אני מצטט לך דברים של רבנים בציונות הדתית.
לא, אמרת המנהיגות הרוחנית של הציונות הדתית.
חלקה, כן, הרבנים הם חלק מהמנהיגות הרוחנית.
כל הרבנים תומכים בייחוד הזה, מהרב דרוקמן עד הרב מרמד והרב רבנון, הם כולם תומכים בייחוד שנוצר.
אוקיי, ורבנים שהם רבני קהילות, או רבני שכונות, או רבני ערים, או, אתה יודע, לא זקני הציונות הדתית, יש כאלה שחושבים אחרת, ומדברים בצורה כזו, אמנם לא גלוי, לא יעלו לשידור ולומר את זה בשלב הנוכחי, אני מניח, אבל אומר לי, תקשיב, מי שמוביל את הספינה הציונית דתית היום, זה נפתלי בנט, שאין לו שום בעיה לעשות חיבורים עם רפורמים, או לבוא לקראתם, בעד גיורים הכי פשרנים שיכולים להיות, אני לא שם, לא יכול להצביע למפלגה כזו, גם עם סמוטריץ' שמה, וגם עם רפי פרץ שמה, וגם עם בן גביר היה שם. כלומר, החבר'ה היותר חרדלים, לא יכול להצביע להם.
אני אגיד לך מה אני יודעתי התשובה. התשובה תמונה בציבור עצמו. הציבור הדתי הוא מהיום, הוא מנעד מאוד גדול, שבאמת מגיע מהציבור המסורתי ועד הציבור התורני. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל ברשימה שלנו ומשווה אותה לכולם, לכל הרשימות, כחול לבן, ליכוד וכולם, יש שם ייצוג לכל גווני הקשת של הציבוריות הדתית-לאומית. עכשיו, יש נושאים שחשובים לכולנו, לכל מי שמחנך את הילדים שלו ברוח של הציונות הדתית, בחינוך, בתנועות שהם גם בני עקיבא וגם צופים דתיים וגם עזרה, כולם ימצאו את מקומם ברשימת ימין על הכנסת. הם לא ימצאו את מקומם ולא יקבלו מענה במפלגות החרדיות. עכשיו, לנקום זה לא שיטת עבודה, מה שנקרא. אי אפשר להתקדם מהמקום הזה. אני אישית חושב גם שהמרחק בין הגישה החרדית ושל המפלגות החרדיות לרוח של הציונות הדתית היא רחוקה מרחק מזרח ממערב. ואני אומר, ברגע שבסופו של דבר, גם אם הדרך הייתה עקומה, התוצר הוא כזה שיכול להציג את כל גווני הציונות הדתית, וגם נפתלי בנט הוא גוון בציונות הדתית, וגם בצלאל סמוטריץ' וגם אורית סטרוק, וגם עידית סילמן, הם כולם גוונים שכולם במיינסטרים של הציונות הדתית מקצה ועד קצה. ברגע שכולם יושבים תחת קורת גג אחת, בבית שאיכשהו ברגע האחרון הצלחנו להשאיר אותו בחיים, אז צריך לתת בהם את האמון, וצריך ביום שאחרי זה להתחיל ולבנות את הבסיס של הבית הפוליטי שלנו, משלב ראשון, מהיסודות.
המשפט האחרון שאמרת, אמרו אותו גם כן בחודש שלול, אחרי הבחירות הקודמות, וראית, הגיעו לישורת האחרונה, לרגע שאחרי האחרון, בהגשת הרשימות, ועוד לא היה הסכם. שאלה האחרונה, עמי טאוב, הפרת ההסכם עם בן גביר, בעיניך?
דבר לא הגון ולא ראוי. אני התנגדתי לחלוטין לחיבור עם עוצמה, כי חשבתי שהדרך שלנו ודרכם, היא לא דרך שיכולה להשתרב ביחד או צריכה להשתרב ביחד. אבל לחתום על הסכם עם מפלגה שהתנהגה בהוגנות מלאה במערך כל ההסכם הזה ועמדה מאחורה, ולהפר אותו ברגע האחרון בגלל לחצים פוליטיים, זה דבר שבעיניי לא הגון ולא היה צריך להתבצע. כמו שאמרתי, אני פרשתי עוד לפני הגשת הרשימות, מכיוון שהנושא של הדמוקרטיה ופתיחת השורות היה בעיניי מהותי מאוד, אבל אתה לא יכול בחיים הציבוריים לחתום ההסכם ולא לממש אותו, זה בעיניי דבר באמת לא הגון. היה גם דבר מעבר לזה שבעיניי היה נבזי, גם מול חבר הכנסת מוטי יוגב, שהוא שליח ציבור ראוי, שנדחק בניגוד לעובדה שהוא נבחר כחוק ובאופן דמוקרטי על ידי חברי המרכז, נדחק כסוף הרשימה, במעין תעלול פוליטי, זו הדרכה של הציונות הדתית. אני מקווה שכמה שיותר מהר נחזור למהות ולערכים שאפיינו אותנו כל השנים.
עמיעד טאוב, ממלא מקום ראש העיר מודיעין, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום, שלום. אנחנו עכשיו לנושא אחר, תקציב הישיבות. הרב שלמה ברילנד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
מזכיר איגוד מנהלי הישיבות וחבר מועצת העיר בית שמש. אז אנחנו בחסר בשנה הקרובה, איך שאני מבין, ב-400 מיליון שקלים לתקציב הישיבות והכוללים?
קצת יותר אפילו מ-480 מיליון.
ההגדרה חסר היא נכונה?
ההגדרה לא חסר, פשוט גנבו. לא חסר.
מי הגנב?
מי הגנב במקרה הזה והמתנהג בצורה לא הוגנת? משרד האוצר. משרד האוצר יודע שתקציב הישיבות יש 1.28 מיליארד. הוא טען שיש כספים קואליציוניים של 300 מיליון שקל. הוריד אותם. בוא נניח שזה נכון או לא נכון, זה גם עוד ויכוח, כי אם תזכר ב-2015 איזה חגיגה היה שבתקציב הישיבות שידרו את הכל בסיס התקציב, אז פתאום זה נהיה קואליציוני, למה לא ברור, הרי עשו הסכם, אז הסכם, למה זה קואליציוני כל שנה? ועכשיו שהיו צריכים לתת 970 מיליון, האוצר החליט לעשות עוד פלט. למה? כי כך הוא רוצה. אז אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, וזה התוצאה של זה. וכרגע הולכים להעביר לבחור 260 שקל, ולהבריך 468 שקל.
כמה עוד הפעם?
260 שקל לבחור, ו-468 שקל להבריך.
במקום?
במקום שהעברך, זה ירידה של 40%.
כלומר, במציאות הנוכחית, ראשי הישיבות, ראשי הכוללים, צריכים לגייס לשנה הקרובה בחול, מתורמים, משהו כמו 500 מיליון שקל חדשים.
נכון. זה חייב לציין שכולם...
חצי מיליארד שקל להביא מחול, אם אין את זה מכאן.
נכון, וזה יושב ביבי נתניהו, שמצפה לתמיכת החרדים, שמבקש גוש חרדי, שהוא אחראי על משרד האוצר, משרד האוצר נמצא בידיים שלו, כחלון הוא שר שעוזב את תפקידו, אני מאמין שהוא מוכן לעזור, אבל כולם מבינים ששר שהולך הביתה, אז לא באמת הכוח שלו לכפף את המערכות, אבל ראש הממשלה הוא זה שאחראי, ולכן הוצאנו לו גם מכתב, שלושת האיגודים, גם איגוד ישיבות...
אבל אתה יודע, אתה אומר דבר שהוא איום שרה, כי מה, בגלל זה המפלגות החרדיות יפרשו עכשיו מגוש הימין, ויגידו נלך עם כחול לבן, למרות שהם יהיו מוכנים לתת לא עוד 500 מיליון, אלא עוד 8 מיליארד, רק תבואו איתנו, זה לא יקרה.
אני בפוליטיקה העירונית של בית שמש מבין, אז אני בטח בפוליטיקה הארצית לא מתערב מה יעשו, אני אומר מי אשם בדבר. הכתובת נמצאת אצל ראש הממשלה, אני דיברתי כמה פעמים עם הרב גפני, אני יודע שהוא פועל ללא לאות למען העניין הזה. אצלנו הרב, עוד אין תשובות, יש היום פגישה שצריכה להיות, שאני מקווה שיש שם תוצאות טובות, אבל בינתיים, הליכוד, שרוצה שותפות עם החרדים, שוכח מהם.
היום תהיה פגישה, אתה אומר.
זה מצבנו
השאלה, כרגע. אוקיי, היום תהיה פגישה, וצריך בעצם לקופף את משרד האוצר.
זה לא את משרד האוצר, זה לקופף את... נכון, זה משרד האוצר, כי זה הפקידים. זה לא מדיניות שמישהו מוריד מלמעלה, זה פשוט פקידים שמרגישים אפשרות לעשות מה שהם רוצים. כיוון שאין אין ממשלה כבר שנה שלמה, אז אפשר עכשיו לקצץ בשכר החי של אברכים, של בחורי ישיבות, אפשר לקצץ.
מה קורה בשטח? כשעכשיו קיצצו, זאת אומרת, אנחנו בחודש ראשון בעצם של הקיצוץ. זהו, כי זה מגיע בסוף החודש, נכון?
בינואר תמיד, עד שהתמיכה מאושרת והדברים, מעבירים את זה באזור ה-20 לחודש, והיה רצון להעביר את זה באזור ה-20 לחודש. אז אתה יודע שאתה לא רואה את זה בבנק, אתה עוד מקווה שיהיה טוב.
אבל איך זה ישפיע? איך זה ישפיע להברך בכולל, הקיצוץ הזה, אם הוא קורה בעוד שבוע? בעוד יום? בעצם ה-20 זה מחר.
כן, ה-20 כבר לא יעבור, כיוון שהאוצר עוד לא יישאר לשלם עקב כל הדיונים שיש.
אז הוא לא משלם כלום החודש?
החודש הזה עוד לא עבר הכסף.
לא, השאלה אם הוא מעביר בשלב הזה את החלק המקוצץ, או שלא מעביר כלום?
משרד החינוך עוד לא קיבל, אגף עוד לא קיבל אישור בפועל, גם להעביר את החלק הזה.
כלומר, כרגע אין כלום.
נכון, ליום חמישי בצהריים, האגף עוד לא קיבל אישור להעביר. ואתה שואל, מה זה ישפיע? כן, יש ילדים שקבלו פחות לחם, פחות גבינה, פחות מוצרי חלב, פחות דברי אוף, בגלל זה שיש פקיד שחושב שהוא יכול לקחת ולקצץ בשר החי של בחורי הישיבות והאברכים. בהחלט כן, זה ההשפעה. ההשפעה לא נמצאת בשום מקום אחר. אף אחד לא יודע להדפיס כסף, המחירי המזון עלו באופן משמעותי ביותר. צריך להבין שמתעסקים בתקציבי הישיבות, הם מדברים כל הזמן על קיצוץ לכאן, קיצוץ לכאן. המחיר הזה שאנחנו מדברים עליו זה מחיר שכבר כמעט 10 שנים אנחנו חיים איתו. כל מי שמנהל בית יודע בצלאל שמחירי האוכל והמזון והשכר והפנסיות ושכר מינימום, הכל עלה באופן דרמטי. התקציב הזה, הוא הזה נשאר אותו דבר. תבין ש-260 שקל, או אפילו 400 שקל, במונחים שלפני 10 שנים במונחים של היום, וכל אחד מאיתנו הולך למקולת ולכסות קניות, זה פשוט לא אותו כסף. לכן, זה לא שהקיצוץ הוא עכשיו שהיה כמה אלפי שקלים, זה ירד בכמה מאות שקלים. מדובר כבר ככה בתקציב, בחסר, בצורה מטורפת. ועכשיו מדובר גם לקחת את החלק הזה.
איי, לא יאומן.
אני מאוד מקווה שראש הממשלה יתעשת ויתן את ההוראות למישהו צריך, והדברים יראו אחרת.
כן, אני מקווה מאוד, אבל אתה יודע, הוא עסוק בחסינות שלו, הוא עסוק בבחירות, הוא עסוק במלאכים, הנשיאים וראשי הממשלה שמגיעים לכאן השבוע. לא יודע כמה זמן יש לו באמת לפתור בעיות, ולכן אולי המדינה נראית כפי שהיא נראית כבר לא מעט חודשים.
אני יודע שמרן הרב שטיימן, זיכרונו לברכה, אמר לשר נאמן שתקציב הישיבות את תעודת הביטוח של הציבור, של מדינת ישראל. אני מאמין שאם ראש הממשלה רוצה סיידה דשמיה בכל המאבקים שלו, אז אם הוא לא מבין שתקציב הישיבות זה המתכון בסיידה דשמיה, אז הוא צריך לבדוק את עצמו טוב טוב טוב. כי בפועל, לא אני אמרתי את זה, אבל כבר אמר את זה בזמנו הרב גפני בכנס, אני זוכר שגם קפצו עליו על זה, שכל פעם שתקציב הישיבות נפגע, מי שפגע לא יצא מרווח פוליטית. משום צורה שהיא. ורואים את זה לאורך כל השנים.
אני מקווה שהמדינה לא תיפגע מזה. זאת אומרת שאם מישהו צריך להיפגע מזה, מישהו עלול או עשוי להיפגע מזה, זה ברמה הפרטית ולא ברמה של מדינה ושל...
נכון, אבל של... אני מאמין ובטוח.
אגב, שאלה האחרונה, כשמדברים כן. על קיצוץ של התקציב הזה, זה פוגע גם בציונות הדתית?
כן, זה פוגע גם, באופן יחסי זה פוגע בהם גם. ולכן הוצאנו מכתב משותף, הם נפגעים אותו דבר, אבל אצלהם כרגע אני לא יודע למי יש להם לדבר, כי המצב אצלהם די מפורק.
למה? התאחדו, רשימת ימינה, נפתלי בנט okay. ידאג להם עכשיו.
הרב... שמעתי את הרעיון הקודם, שמעתי עם כזאת אחדות, לא צריך לריב.
כן, נכון. טוב, נקווה שהאחדות אצלנו תביא לפתרון בעיות אחרות, כמו הבעיה הזו. שלמה ברילנד, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר.
סיימנו את מהדורת הבוקר, תודה לאבי גדלוביץ', לאסתי פלד, למוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, נשתמע כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה, יום טוב, בוקר טוב.
עכשיו באינטרנט רימון, חודש מתנה למצטרפים חדשים. חייגו 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל, הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סנה סושי עם אגבות הפלא. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סנה סושי עם אגבות הנייר המוכרות והאהובות, עכשיו בגליל כפול. לחיסכון גדול בנפח היחסון. סנה סושי עם אגבות הפלא בגליל כפול. עשויות נייר מגבת איכותי, נוחות וחסכוניות בנסיעה וביחסון.
השכנים מסרבים שהמעלית תפעל כמעלית שבת?
היכנסו עכשיו לאתר כל זכות ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
במלאת 14 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל, נעלה הבוקר ב-11 לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. בשעה 3:30 תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, רחוב דוד 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום, 1-800-800-757.
עכשיו באינטרנט רימון, חודש מתנה למצטרפים חדשים. חייגו 1-800-222-234, כפוף לתקנון.
איתי צ'וק, כמה זה חצי מארבע?
שתיים.
וכמה זה חצי מהכמות?
אייבו!
החום של הקטנטנים יכול לעבור עם חצי מהכמות. בלעדי מטבע, אייבו 4%. משכך כאבים ומוריד חום בתוך כ-15 דקות ועד 8 שעות. אייבו, בהשוואה לתרחיפי נורופן ואדוויל לילדים. מבית טבע, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש, מכיל איבופרופן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב-100 שקלים לחודש בלבד, ב-12 תשלומים, אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
מה מזכירה לכם המילה חורף? גשם, קר, רוחות, מעיל, מגפיים? הידעתם? יש מאות ילדים שמפחדים מהחורף. קשה להם להתמודד מול הקור ללא מעיל חם, תנור מחמם ושאר ציוד בסיסי. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכת חורף הכוללת מעילים, מגפיים, סמיכות, תנורים ועוד. בואו והיו שותפים במבצע החורף שלעוד ילד לא יהיה קר, שיהיה לו ביטחון בחורף הזה. זה בזכותכם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
כללית מזכירה לכם, שמירה על היגיינה נכונה תועיל להורדת הסיכון להידבקות במחלות בכלל ובמחלות אופייניות לחורף בפרט. הקפידו על שטיפת ידיים בסבון, במיוחד לאחר שהייה במקומות ציבוריים וכן לפני אכילה.
כל חי
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. אנחנו בפתחו של שבוע חורפי וגשמים יורדים ברוך השם ברחב.